השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את מסכת סוטה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בתחילת המסכת ונסיים ממש בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל ועם ההקדמה הקצרה למסכת הוא יהיה 20 דקות. לפני שנתחיל את המשנה הראשונה, נקדים קודם הקדמה קצרה לגבי מסכת סוטה. המסכת עוסקת בפרשייה שנמצאת במדבר ה' לגבי בעל שחושד באשתו שהיא בגדה בו, והוא בודק אותה על ידי המים המרים. זה מים שמשקים אותה במקדש. אם היא בגדה, אז היא תמות מהמים. אם היא לא, היא לא תמות, אלא אפילו תתברך. עכשיו, לא כל בעל שחושד באשתו יכול לבדוק אותה. צריך שלפני זה יהיו שני שלבים. שלב ראשון זה כינוי, שלב שני זה סתירה. כינוי זה שהבעל מקנה לאשתו, כלומר הוא רואה שהיא מסתובבת יותר מדי עם איזה פלוני אחד, והוא אומר לה, אל תסתרי עם פלוני, אני לא מרשה לך להיות בייחוד עם אותו פלוני. זה נקרא כינוי. השלב השני זה סתירה, מלשון סתר, כלומר שלמרות שהוא אמר לה לא להסתר עם אותו פלוני, היא בכל זאת נסתרה איתו. אלה שני השלבים. מהרגע הזה הבעל והאישה אסורים אחד על השני עד שהוא יבדוק אותה. הם הולכים למקדש והיא נבדקת. עד כאן ההקדמה. כמובן שעל כל הדברים האלו נלמד באריכות בהמשך המסכת. בכל אופן, נתחיל את הדף שלנו. את הדף שלנו נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נראה כמה הערות כלליות על מסכת סוטה, בחלק השני נדבר על עדים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, הערות כלליות על המסכת, נראה שלוש הערות. הערה ראשונה, גמרא מסבירה את הסדר של המסכתות האחרונות שראינו. אז אנחנו כמובן נמצאים בסדר נשים, הסדר התחיל במסכת יבמות ואז כתובות, ואז תוך כדי מסכת כתובות יש פרק שנקרא המדיר, לכן אגב זה הביאו את מסכת נדרים אחרי כתובות, אגב זה אחרי נדרים הביאו את נזיר, שזה גם סוג של נדר, ואחרי נזיר הביאו את סוטה, כי יש קשר מהותי בין נזיר לבין סוטה, כמו שאומר רבי, שכל הרואה סוטה בקלקולה ידיר עצמו מן היין. כלומר, הנזיר זה סוג של תיקון למצב שבו משפחות מתפרקות בגלל בגידות. לא נוכל להיכנס לזה לעומק כאן, אבל זה באמת עמוק. בכל אופן, לכן הביאו את נזיר וסוטה סמוכים זה לזה. עד כאן הערה ראשונה. הערה שנייה, זה האם זה טוב לקנא לאשתו. כלומר, בעל שרואה שאשתו מדברת עם פלוני, האם זה טוב לקנא לה? אז אנחנו נדבר על זה באריכות מחר. כאן אומר רק משפט אחד, הניסוח בתחילת המשנה זה המקנא לאשתו, ומכאן מדייק את הגמרא, המקנא משמע בדיעבד, אבל לכתחילה עדיף שלא. זה כאן, כאמור מחר, נדבר על זה עוד. הערה שלישית, זה שהגמרא מספרת איך היו לומדים בבית המדרש של ריש לקיש, כשהוא היה מתחיל ללמד את מסכת סוטה, הוא היה פותח במדרש הבא, אין מזווגים לו לאדם אישה, אלא לפי מעשיו, שנאמר כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. כלומר, אדם צדיק לא יקבל אישה רשעה. רבי יוחנן מאיר בסוגריים שכיוון שצריך להתאים את כל תכונות האיש והאישה זה לזה, כל אחד לפי מעשיו, זה דבר מאוד קשה, אפילו על טבעי, וקשים לזווגם כקריאת ים סוף. ולמה דווקא בזה ריש לקיש פותח את המסכת? אולי בשביל לתת איזה ביקורת גם לבעלים. כלומר, אנחנו עכשיו עומדים לפני מסכת שלמה שהולכת לעסוק בחטא של האישה, אז ריש לקיש פונה גם לגברים, והוא אומר להם, גבר שאשתו מתנהגת בצורה כזאת, שלא יחשוב שהוא כזה צדיק. אין מזווגים לאדם, אלא לפי מעשיו. כנראה שגם הוא צריך לעשות בעצמו בדק בית. זאת הבנה אחת במה שריש לקיש אומר. בכל אופן, הגמרא מקשה עליו מרב. רב אומר שהשידוך נעשה 40 יום קודם יצירת הוולד. אז איך ריש לקיש אומר שהשידוך נעשה רק למשל בגיל 20, כשלכל אחד מהם כבר יש תכונות אחרות? אם רב אמר שזה לפני שהם נולדים בכלל, עונה הגמרא, הבזיווג ראשון, הבזיווג שני. כלומר, מסביר רש"י, הזיווג הראשון של בן אדם הוא באמת נקבע 40 יום לפני שהוא נולד, אבל אם חלילה הוא יתאלמן או יתגרש, אז הזיווג השני זה כבר לפי מעשיו. זה הסבר של רש"י. יש כאלה שמסבירים כאן משהו קצת יותר סמלי, וזה שבכל זוג וזוג יש להם את בחינת הזיווג הראשון שלהם, כלומר הקשר הנשמתי העמוק שהוא כבר מלפני שהם נולדו, ויש את הזיווג השני שזה איך הם מיישמים את זה בפועל. כי הרי לא מספיק שיש קשר נשמתי, צריך גם להצליח לממש את זה, וזה כבר כמובן תלוי במעשם, וזה מה שריש לקיש אמר, ורבי יוחנן כאמור הוסיף על זה שזה סוג של נס, כלומר השם דואג לזה שהם יצליחו לממש את הזוגיות שלהם, ובעצם בזה אנחנו רואים כאן פתיחה לכל המסכת. במסכת נעסוק בזה שאנחנו מערבים את השם, כלומר עושים ניסים בשביל לברר האם האישה סתתה או לא. כשאנחנו נראה שהמטרה כאן זה לא בשביל להניש אותה, אלא בשביל להציל את הזוגיות, אז אומרים ריש לקיש ורבי יוחנן בתחילת המסכת, השם יתערב בהצלת הזוגיות לא רק במצבים קיצוניים כמו אישה שחשודה, אלא גם ביום יום. השם דואג לאותו זיווג שני, כלומר למימוש של הקשר העמוק ביניהם, ממש בחיים השוטפים, כמו דרשה ידועה שאיש ואישה זכו, שכינה ביניהם, לא זכו, אש אוכלתם. אז כל זה לא היה ממש בגמרא, קצת הרחבנו בשביל לפתוח את המסכת. מה שחשוב לזכור כאן זה שהמסכת לא עוסקת באיך להניש את האישה, אלא באיך להציל את הזוגיות. אנחנו נראה את זה בנקודות שונות במהלך המסכת, ועד כאן החלק הראשון. החלק השני הוא יותר הלכתי, לכן נדבר כאן גם קצת יותר לאט, וזה לגבי העדים. כלומר, הרי הבעל לא יכול לבוא לבית דין ולומר, אני קיניתי לאשתי לפני שבוע שלא תתייחד עם פלוני, אתמול תפסתי אותה שהיא כן התייחדה איתו, אני רוצה להשקוט אותה. אי אפשר לסמוך רק על הבעל בזה, ודאי שצריך עדים, וזה הנושא של החלק הזה, נחלק אותו לשני שלבים. בשלב הראשון, לפני שבכלל נדבר על העדים שצריך בכינוי ובסתירה, נדבר על עדות אחרת, וזה עדות טומאה. מה הכוונה? מה יקרה אם הבעל קינה לאשתו, כלומר אמר לה לא להסתר עם פלוני, והיא בכל זאת נסתרה עם פלוני, ובוא נניח שיש לנו את כמות העדים שצריך, וממילא הבעל עכשיו צריך להשקוט את האישה במקדש, אבל לפני שהם יצאו לדרך למקדש, פתאום הגיע עוד עד ואומר, רגע, אני גם ראיתי שנסתרה עם אותו פלוני, אבל אני לא הסתפקתי בזה שראיתי אותם נכנסים לחדר, רציתי לראות גם מה הם עושים, אז הסתכלתי מהחלון, וממש ראיתי את מעשה הבגידה עצמו. כלומר, לא רק שהוא מעיד על הסתירה, אלא גם על הטומאה עצמה. זה נקרא עד טומאה, ומחדש את הגמרא וגם המשנה בדף למד א', שעד טומאה הוא נאמן אפילו שהוא רק עד אחד. עכשיו רק נדגיש, כמובן שזה לא אומר שנעניש את האישה, ודאי שלזה צריך שני עדים והתראה. מה שאמרנו שהוא נאמן, זה לגבי זה שעכשיו האישה הזאת היא כבר לא על תקן חשודה, שאפשר להשקוט אותה בשביל לבדוק אם היא נקייה או לא, אלא היא כבר על תקן אישה שזינתה, וממילא גם אם היא רוצה, היא לא יכולה לשתות בשביל להוכיח את חפותה, אלא הם פשוט נאסרים זה על זה, הם מתגרשים, והיא לא מקבלת כתובה. אז זה הכוח של אותו עד אחד, הוא נאמן לגרום לזה שהיא לא שותה, והיא מתגרשת בלי כתובה. זה הדין, ועכשיו נראה לגבי איזה שלושה דיונים. הדיון הראשון הוא לא באמת בגמרא כאן, אנחנו נראה אותו מחר בדף ג', אבל בכל זאת קשה לשמוע את הדין הזה בלי להעיר את זה, וזה מה הסברה? הרי אנחנו יודעים תמיד שצריך שני עדים, מה פתאום כאן עד אחד נאמן? אז הגמרא מסבירה גם כאן ובעריכות בדף ג', שכאן יש רגליים לדבר. כלומר, לא מדובר בסתם אישה שפתאום עד אחד בא ואמר שהוא ראה שהיא זינתה. מדובר כאן באישה שיש עדים או עד, תלוי בדעות, שהבעל קינה לה, ואחרי זה באו עוד עד או עדים ואמרו שהיא בכל זאת נסתרה, כך שלא מדובר כאן באישה תמימה, וממילא אם אחרי זה בא עוד עד ואומר שהוא גם ראה שהם נטמעו, אז יש רגליים לדבר. ואגב, נעיר בסוגריים, זה לא הפעם הראשונה בתורה שעד אחד נאמן, יש עוד תחומים, אז גם כאן יש נאמנות מסוימת לעד אחד. אז זה לגבי הסברה, ועכשיו נראית שני הדיונים בגמרא עצמה. הדיון הראשון זה לגבי מה המקור לזה. כלומר, אמרנו סברה, אבל עדיין צריך מקור בתורה, אז בשביל להבין את המקור, בוא נקרא את ההתחלה של פרשיית סוטה. אגב, כאמור, פרשיית סוטה היא בפרק ה' במדבר. כל פעם שנציין איזשהו פסוק בלי לציין פרק או ספר, אז תמיד אנחנו מתייחסים לפרשייה של סוטה בפרק ה' במדבר. אז אנחנו מתחילים מפסוק י' א', אני אגב מאוד ממליץ לפתוח תנ"ך או להסתכל באתר, שם שמנו את הפסוקים, זה מאוד עוזר. בכל אופן כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו מעליו או מעל, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה, ונסתרה והיא נטמעה, ועד אין בה, והיא לא נתפסה. כל הפסוק הזה קצת מוזר, עוד רגע נחזור אליו. פסוק הבא, פסוק י' ד', ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נטמעה, ואז הוא בודק את האישה במקדש. עכשיו, הפסוק שעכשיו קראנו, פסוק י' ד', הוא מובן. כתוב כאן שאנחנו לא יודעים האם היא באמת נטמעה או לא, לכן עושים את הבדיקה. לעומת זאת, בשני הפסוקים הקודמים, משמע לכאורה שוודאי שהאישה כן מעלה בו מעל. כתוב, ושכב איש אותה שכבת זרע, ואומנם הבעל לא ראה את זה, כמו שכתוב, ונעלם עיני אישה ונסתרה, אבל משמע כאן שהיא כן טמאה, כמו שכתוב מיד אחרי זה, והיא נטמאה. כלומר, כל הפסוק הזה לא מדבר על המצב הרגיל של פרשיית סוטה, ששם אין לנו טענה ודאית כנגד האישה שהיא טמאה, פשוט אנחנו לא יודעים, לכן בודקים אותה. כאן לעומת זאת, יש לפחות טענה ודאית שהיא טמאה. עכשיו, למה זה מוזר? כי מיד אחרי זה כתוב, ועד אין בה. איך יכול להיות טענה ודאית אם גם הבעל לא ראה את זה, וגם אין עדים? אז איך מסבירים את הפסוק הזה? אז בגמרא יש הווה אמינא ומסקנה. הגמרא מתחילה מהמסקנה ואז דנה בהווה אמינא. כאן נראה קודם את ההווה אמינא ואז את המסקנה. אז לפי ההווה אמינא אפשר להסביר את הפסוק כך. הפסוק מדבר על מצב שלבעל יש עד אחד שממש ראה שהיא זינתה, ולפי ההווה אמינא עד אחד זה לא מספיק, בניגוד למה שאנחנו מנסים להוכיח, ולזה הפסוק התכוון כשהוא אמר והיא נטמעה ועד אין בה. כלומר, העד אמנם מעיד שהיא נטמעה, אבל עד אחד זה לא מספיק, זה לא נחשב עדות, זה הכוונה ועד אין בה, עד אחד לא נאמן בה, אלא צריך שני עדים, ואז סוף הפסוק מוסיף על זה עוד הערה, גם כשיש שני עדים שהיא ממש זינתה, עדיין מתי אנחנו אוסרים אותה? רק אם זה לא היה באונס, שלא תפסו אותה בכוח, זה הכוונה והיא לא נתפסה. אבל אם זה היה באונס, כמובן שגם אז היא לא נאסרת. זאת אפשרות אחת להבין את הפסוק. שוב, לפי האפשרות הזאת, עד אחד לא נאמן לאסור אותה, וזה הכוונה ועד אין בה, כלומר העד לא נאמן בה, ובסוגריים, גם כשיש שני עדים, צריך שזה לא יהיה באונס. עד כאן אהבה מינה, זה מובא בשורה השישית בעמוד ב'. עכשיו נחזור למסקנה של הגמרא נגד אהבה מינה, וזה מובא שבע שורות לפני סוף עמוד א'. לפי ההבנה הזאת, בכל מקום שכתוב בתורה עד, הכוונה היא לא לעד אחד, אלא לשני עדים. איך יודעים את זה? כי בדברים יוטט כתוב לא יקום עד אחד באיש, עכשיו לכאורה מילה אחד מיותרת, הרי ברור שעד זה אחד, אלא מכאן שכשהתורה כותבת עד, זה לא אחד, זה שניים, ורק אם היא כותבת עד אחד, אז באמת זה אחד. אז שוב, כשכתוב עד, הכוונה היא שניים. עכשיו מתוך זה בוא נראה את הפסוק שלנו. כשהפסוק אומר ועד אין בה, הכוונה היא שאין בה שני עדים, כי הרי עד זה שניים. ממילא התורה בעצם אומרת אין לה שני עדים נגדה, אבל עד אחד נגדה יש. ומה הדין בפסוק? שהיא נאסרת. וממילא יש לנו כאן מקור שעד אחד נאמן לאסור אותה. עכשיו איך אנחנו יודעים שהפסוק בא לאסור? מסוף הפסוק, והיא לא נתפסה. הרי והיא לא נתפסה זה סיבה לאסור, כי הרי זה לא היה באונס ולכן היא נאסרת. כלומר המגמה של הפסוק זה לאסור אותה, ועל סמך מה? על סמך אותו עד. אז מכאן מקור שעד אחד נאמן בה. עד כאן ההבנה השנייה שהיא הבנה למסקנה. אז שוב, לפי ההבנה הראשונה, עד אחד לא נאמן בה, וזה הכוונה ועד אין בה, יש לה עד אחד, רק שהוא לא נאמן, ובאמת הפסוק הזה לא בא לאסור. וזה שכתוב בסוף הפסוק, והיא לא נתפסה, שזה לכאורה אומר שאם היא לא נתפסה היא כן אסורה, זה לא מדבר על כשיש עד אחד, אלא כשיש שניים. זה לפי ההבנה הראשונה. לעומת זאת, לפי ההבנה השנייה, באמת הפסוק הזה כן בא לאסור, כמו הפשט של סוף הפסוק, והיא לא נתפסה, כלומר זה לא היה באונס, ולכן היא אסורה, ועל סמך מה? על סמך עד אחד שכן יש. כשכתוב ועד אין בה, הכוונה היא לא שאין שום עדים, אלא שאין שני עדים, אבל עד אחד יש, והוא נאמן לאסור. עד כאן השלב הראשון, חשוב מאוד לזכור את זה בשביל השלב הבא, אז עוד פעם לומר, עד אחד נאמן לומר שהוא ראה שהיא זינתה, זה נקרא עד תומה, ולמדנו את זה מוועד אין בה, כלומר אין בה שניים, אבל יש בה אחד, והוא נאמן. זה השלב הראשון, עכשיו מתוך זה נעבור לשלב השני, וזה כמה עדים צריך בכינוי ובסתירה. אז קודם כל לומר מה הדעות, אחרי זה נראה מה המקור שלהם. אז יש לנו סך הכל שלוש דעות, שתיים במשנה ועוד אחת בגמרא, וזה רבי יהושע, רבי אליעזר ורבי יוסי ברבי יהודה. רבי יהושע אומר שגם בכינוי וגם בסתירה צריכים שני עדים, קל לזכור את זה כי רבי יהושע זה עם שין, שניים, כלומר שני עדים גם בכינוי וגם בסתירה, לעומת זאת גם רבי אליעזר וגם רבי יוסי ברבי יהודה אומרים שבאחד מהשלבים מספיק עד אחד, לפי רבי אליעזר בכינוי צריך שניים ובסתירה מספיק אחד, לפי רבי יוסי ברבי יהודה להפך, בכינוי מספיק אחד, בסתירה צריך שניים. אז עוד פעם כל הדעות, רבי יהושע אומר שבשניהם צריך שניים, רבי אליעזר אומר שבכינוי שניים בסתירה אחד, רבי יוסי ברבי יהודה אומר שבכינוי אחד בסתירה שניים. אלה הדעות, ועכשיו בשליש העליון של עמוד ב' נראה מה המקור של זה. עכשיו קודם כל נעיר בסוגריים, לכאורה בפשט ברירת המחדל זה שצריך שני עדים, כמו בכל דבר שצריך שני עדים. ואם אתה רוצה לומר שבאחד מהשלבים לא צריך שני עדים, צריך להביא מקור, זה לכאורה, אבל כאן הגמרא לא הולכת ככה, והיא מביאה מקורות גם למצבים שבהם צריך שניים, וגם למצבים שבהם מספיק אחד. למה? אז כאן אנחנו נראה משהו אחד, בדף הבא נראה משהו קצת שונה. אז אומרת הגמרא, כל המחלוקת כאן מן כל הדעות, זה עד כמה לדמות את עדי הכינוי והסתירה לעד תומה. כי הרי כאמור אמרנו שבעד תומה לפי כולה מספיק עד אחד. השאלה היא, האם הכינוי והסתירה דומים או שונים מעד תומה? למה לומר כך ולמה לומר כך? אז מצד אחד לומר שזה שונה, כי אמרנו שהמקור של עד תומה זה מהמילים ועד אין בה. והגמרה מדייקת כאן מהמילה בה שזה בא למעט. כלומר, דווקא בעד תומה, דווקא בה מספיק עד אחד. אבל באישה אחרת שלגביה אין עד תומה, כלומר רק כינוי וסתירה, שם צריך שני עדים. אז זה מצד אחד, דווקא בעדות תומה מספיק אחד, בא, אבל בשאר לא. מצד שני, יש גם לימוד בדיוק הפוך, וזה הקש. הגמרא מביאה הקש גם בין הסתירה לבין התומה, כי כתוב נסתרה והיא נטמאה, וגם בין הכינוי לתומה, כי כתוב כינה את אשתו והיא נטמאה, ומהקש הזה לכאורה אפשר ללמוד בדיוק להפך, שכמו שבעדות תומה מספיק עד אחד, אז גם בעדות כינוי וסתירה מספיק עד אחד. אז מצד אחד יש לנו את המילה בא שבא לומר שם לא אותו דבר, ובהם צריך שניים ולא מספיק אחד, מצד שני יש את ההקש שאומר שלכאורה הם כן אותו דבר. זה באופן כללי. עכשיו נראה עליהם, כל אחת מהדעות עושות עם מה שאמרנו. אז קודם כל רבי יהושע, הוא כנראה לא סובר את ההיקש, וממילא הוא נשאר רק עם המיעוט של המילה בה, שדווקא בעדות תומעה מספיק אחד, אבל גם בכינוי וגם בסתירה צריך שניים. זו דעת רבי יהושע. לעומת זאת רבי אליעזר ורבי יוסי ברבי יהודה, שניהם סוברים שיש גם את ההיקש וגם את המיעוט בה, אז איך אפשר להסתדר? הרי ההיקש מרבה והמיעוט ממעט, אז שניהם אומרים עושים פשרה. כלומר, באחד מהמצבים מספיק אחד, באחד צריך שניים. באיזה? אז רבי אליעזר אומר שבכינוי צריך שניים, כלומר הוא ממעט את הכינוי ובסתירה מספיק אחד, כלומר הוא מרבה את הסתירה מההיקש, ואילו רבי יוסי ברבי יהודה אומר בדיוק להפך, בכינוי מספיק אחד, את זה הוא לומד מההיקש, ובסתירה צריך שניים, כלומר את זה הוא ממעט מהמיעוט. עכשיו, למה כל אחד ריבה את מה שהוא ריבה ומיעט את מה שהוא מיעט? אז בואו נתחיל עם רבי אליעזר. רבי אליעזר כאמור אומר שאת הכינוי הוא ממעט מהמילה בה וצריך שניים, ואת הסתירה הוא מרבה מההיקש ומספיק אחד. עכשיו, למה הוא בוחר דווקא לרבות את הסתירה? אז הגמרא מביא שתי סברות. סברה אחת זה שהוא הולך לפי מה יותר דומה. כלומר, כשאנחנו צריכים להחליט ללמוד מעדות של טומאה לאחד משתי עדויות האחרות, כלומר, או כינוי או סתירה, אז הוא אומר יותר הגיוני לדמות לעדות שיותר דומה לעדות הטומאה, והוא אומר שעדות הסתירה היא זאת שיותר דומה. במה היא יותר דומה? היא דומה שגם לעדות של הטומאה וגם לעדות של הסתירה יש תוצאה מעשית שהם נאסרים. אמנם בעדות טומאה הם נאסרים לעולם, בעדות סתירה הם רק נאסרים עד הבדיקה, אבל בכל אופן הם נאסרים. לעומת זאת, בעדות של הכינוי הם לא נאסרים, היא פשוט בסוג של עזרה. לכן הוא מדמה את זה יותר לסתירה. זאת סברה אחת, אבל את הסברה הזאת הגמרא דוחה, כי היא אומרת נכון, באמת הם דומים בזה, אבל אם אתה הולך לפי דמיון, אפשר גם לחשוב על דמיון לכינוי יותר מאשר העדות של הסתירה, וזה שגם העדות של הטומאה וגם העדות של הכינוי הם עדויות מאוד גורליות, כי הרי העדות של הכינוי היא מתחילה את כל התהליך, בלי זה אין כלום. העדות של הטומאה היא זאת שאוסרת אותם לעולם, זה עדויות מאוד קריטיות. לעומת זאת, העדות של הסתירה פחות גורלית, היא יכולה לשתות ולהתאר, לכן אם אתה הולך לפי דמיון, אז זה לא הכרחי לכאן או לכאן, לכן את הסברה הזאת ברבי אליעזר הגמרא דוחה. הסברה השנייה זה שזה לא לפי הדמיון, אלא לפי המקרה. הרי העדות של הסתירה והעדות של הטומאה זה בעצם עדות על אותו מקרה עצמו. כלומר, גם העד שמעיד שהם נסתרו, וגם העד שמעיד שהם גם נטמעו, הם מעידים בעצם על אותו מקרה. רק שהעד של הסתירה ראה רק את הסתירה, העד של הטומאה גם הציץ מהחלון וראה את הטומאה. אז הם בעצם מעידים על אותו מקרה. הסתירה היא פשוט התחלת המקרה, והטומאה היא סוף המקרה. לעומת זאת, העדות של הכינוי זה על משהו אחר לגמרי, זה על משהו שקרה למשל לפני שבועיים, כשהבעל אמר לאישה, אל תסתרי עם פלוני. לכן לפי רבי אליעזר, יותר סביר לדמות את הסתירה לטומאה מאשר את הכינוי לטומאה. עד כאן דעת רבי אליעזר. עכשיו דעת רבי יוסי ברבי יהודה, הוא כאמור אומר שדווקא בכינוי מספיק אחד, כמו בעדות תומה, ואילו בסתירה צריך שניים, למה הוא בחר כך? אומרת הגמרא כי לדעתו ההיקש בין סתירה לבין תומה כבר תפוס לדין אחר, שזה שהזמן של הסתירה צריך להיות כמו הזמן של התומה. אנחנו נראה את הדין הזה בהרחבה עוד יומיים, וממילא אם ההיקש הזה כבר תפוס, אז אי אפשר ללמוד מעד תומה לעד סתירה שמספיק אחד, ולכן לומדים לכינוי שמספיק אחד. אז שוב, לפי רבי יוסי ברבי יהודה, בכינוי מספיק אחד, כי שם יש היקש, ואילו בסתירה צריך שניים, כי ממעטים מהמילה בא, בא ולא בסתירה. עד כאן הסבר הדעות, שוב כדאי לראות את זה באתר או בחוברת שבאתר, שם יש טבלה, זה עוזר להבין. ועכשיו לסיום נעיר ארבע הערות על שתי הדעות האחרונות שאמרנו, רבי אליעזר ורבי יוסי ברבי יהודה. הערה ראשונה, כל פעם שאנחנו אומרים שמספיק עד אחד, העד האחד הזה יכול להיות גם הבעל בעצמו. כלומר, לפי רבי אליעזר, אם הכינוי היה בפני שניים, אז הבעל יכול לומר שהוא עצמו ראה אותה אחרי זה נסתרת, ולהשקוט אותה על פי עצמו. ואותו דבר לפי רבי יוסי ברבי יהודה, שאת הכינוי אפשר לעשות בפני עד אחד, אז אפשר גם בלי שום עדים. מספיק שהבעל עצמו היה, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, לפי מה שהרגע אמרנו, אומרת הגמרא שגם לפי דעת רבי אליעזר וגם לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, אין הדבר סוף. כלומר, בעצם אנחנו פותחים פה פתח לבעלים שסתם התעצבנו על האישה שלהם, להעליל עליה ולגרום לה לשתות. כי לפי רבי אליעזר הוא יכול לשקר ולומר שהיא נסתרה, ולפי רבי יוסי ברבי יהודה הוא יכול לשקר ולומר שהוא קינה לה. אבל הגמרא מדגישה שאומנם לפי שניהם אין הדבר סוף, אבל לפי רבי יוסי ברבי יהודה עוד יותר אין הדבר סוף. כי מילא לפי רבי אליעזר, לפחות הכינוי היה בפני שני עדים, כלומר התחלת כל הסיפור כן היה בפני עדים. לעומת זאת, לפי רבי יוסי ברבי יהודה אין פה שום התחלה אפילו בפני שני עדים, ויוצא לשיטתו שאם יש שני עדים שמעידים לאיזה בעל שאשתו התייחדה עם מישהו, אז הבעל יכול לשקר ולומר שלפני שבוע הוא קינה לה עם אותו מישהו, ואז הוא ישקה אותה, ואז יוצא שאין הדבר סוף. זאת הערה שנייה. הערה שלישית זה סוג של עצה טובה, אומרת הגמרא שבזמן הזה שאין בית מקדש אי אפשר להשקוט את האישה, אבל עדיין אם הבעל קינה לה והיא נסתרה, אז היא צריכה לשתות, וכיוון שהיא לא יכולה לשתות, אז הם נאסרים והם יצטרכו להתגרש, וממילא צריך להיזהר לא לקנה לאישה. עכשיו מילא לפי השיטות שהכינוי צריך שני עדים, אז באמת סביר שזה לא משהו שיקרה בטעות, כי הוא צריך לומר לעדים לבוא ולהקשיב וכו', אבל לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה שהכינוי לא צריך שני עדים, ומספיק שהבעל אמר לאשתו לא להתייחד עם פלוני, זה כבר נחשב כינוי, אז הגמרא אומרת כדאי לבעלים להיזהר, שלא באיזה רגע של עצבים הוא יקנה לאשתו, וזה יכול להסתבך אם היא בכל זאת תלך ותתייחד עם אותו פלוני. זאת הערה שלישית. הערה רביעית והאחרונה זה שהגמרא מביאה שתי דעות לגבי הפירוש של המילה כינוי, ומתוך שני הפירושים האלו, הגמרא מסיקה מה דעתם לגבי המחלוקת שלנו, האם צריך שני עדים בכינוי או שלא. עכשיו, שתי עדות שנראה מבינות שכינוי זה מלשון רוגז. כלומר, כשאדם מקנה למישהו, הוא גורם לאיזשהו רוגז. השאלה היא, רוגז בין מי למי? ריש לקיש מבין שזה גורם לרוגז בין האישה לבין גברים אחרים שהיא מכירה. למה? כי כשהבעל מקנה לאשתו לא להסתתר עם פלוני, אז עכשיו האישה, אם היא חכמה, היא תתרחק מאותו פלוני, ועכשיו אותו פלוני לא מבין למה היא פתאום מתרחקת ממנו, אז הוא מתרגז עליה. ממילא זה כינוי שנוצר בינה לבין אחרים. זו דעת ריש לקיש, ומתוך זה אפשר להבין שלפי ריש לקיש, הכינוי נעשה שלא בפני עדים. למה? כי אם הכינוי כן היה נעשה בפני עדים, אז כשעושים משהו בפני עדים, יש לזה קול, אנשים שומעים על זה, וממילא אותו פלוני לא יתרגז על אותה אישה שמתרחקת ממנו, כי הוא יבין שהיא עושה את זה בגלל שבעלה קינה לה. אבל כשזה לא נעשה בפני עדים, אז אף אחד לא יודע על הכינוי, והאישה כנראה לא נעים לה לומר לו, וממילא הוא לא מבין למה היא מתרחקת ממנו, וזה גורם לרוגז. זו דעת ריש לקיש, שמסיקים ממנו שהכינוי נעשה שלא בפני עדים. לעומת זאת, דעת אביי זה שהרוגז נעשה לא בין האישה לאחרים, כי לדעתו כנראה כן מקנים בפני עדים, וממילא כולם יודעים למה היא מתרחקת מהם, והם לא כועסים עליה, אלא הרוגז נעשה בין האישה לבין בעלה, כי בכל זאת זה לא נעים שהבעל מקנה לאשתו ומגביל אותה. אז אלה שתי עדות לגבי כינוי, ומתוכה מסקנו האם הכינוי נעשה בפני עדים או שלא. בזה הגענו ממש למילה האחרונה בעמוד ב', אנחנו נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו עם את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו כמה דברים כלליים על המסכת, דבר אחד לגבי המיקום שלה, שהיא מובאת אגב מסכת נזיר, כי כל הרואה סוטה בקלקולה ידיר עצמו מן היין, דבר שני מהניסוח של המשנה שמתחילה במילה המקנה, משמע שזה רק בדיעבד, אבל לכתחילה עדיף לא לקנה, הגמרא תדבר על זה בעריכות מחר. דבר שלישי, ראינו שריש לקיש היה פותח את המסכת במדרש, אין מזווגים לו לאדם אישה, אלא לפי מעשיו, ורבי יוחנן העיר על זה שזה נס, קשים לזווגם כקריאת ים סוף. הקשנו על זה, איך אתה אומר שזה לפי מעשיו, הרי לפי רב זה כבר 40 יום קודם יצירת הוולד, וענינו, הבזיווג ראשון, הבזיווג שני, ראינו את ההסבר של רשי ואת ההסבר הנוסף, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על עדים, וכאן חילקנו את זה לשני שלבים. בשלב הראשון דיברנו על עד תומה, כלומר, היו עדים גם על הכינוי, גם על הסתירה, ואחרי זה בא עד ואמר, אני ראיתי שהם לא רק נסתרו, אלא גם ראיתי אותה נבעלת, ועדינו שהוא נאמן, ראינו שהסברה היא כי יש רגליים לדבר שהוא נאמן, ראינו שהמקור לזה זה מהפסוק ושכב אישותה וכולי, ועד אין בה, והסברנו עד, הכוונה היא שני עדים, כלומר, אין בה שני עדים, אלא יש בה עד אחד, והוא נאמן והיא אסורה, ובסוגריים גם ראינו את ההווה מינה להסביר את הפסוק הזה, שבעד אין בה, הכוונה היא שעד אחד לא נאמן בה, זה בהווה מינה, אבל כאמור למס מסקנה, עד אחד כן נאמן בה. זה לגבי עד תומה. בשלב השני, דיברנו על ידי הכינוי והסתירה. ראינו שלוש דעות כמה צריך. דעה אחת, רבי יהושע אומר שגם בכינוי וגם בסתירה צריכים שניים. דעה שנייה, רבי אליעזר אומר שבכינוי צריך שניים, בסתירה מספיק אחד. דעה שלישית, רבי יוסי ברבי יהודה אומר שבכינוי מספיק אחד ובסתירה צריך שניים. מה המקורות? אז מצד אחד יש לנו את הפסוק ועד אין בה לגבי עד תומה, ששם עד אחד נאמן, ודייקנו מהמילה בה שדווקא שם הוא נאמן, אבל בשאר לא. זה באמת מה שרבי יהושע אומר. ולכן גם בכינוי וגם בסתירה צריך שניים. לעומת זאת רבי אליעזר ורבי יוסי ברבי יהודה אומרים שזה נכון מצד אחד, אבל מצד שני גם יש הקש שדווקא מלמד שגם בשאר כן נאמן עד אחד. אז מה עושים? אז רבי אליעזר אומר שמהקש לומדים לסתירה, ולמה דווקא לסתירה? או כי סתירה דומה יותר לעד תומה, כי גם היא אוסרת אותה, או כי היא תחילת התומה. לעומת זאת את המיעוט לומדים לכינוי, לכן בסתירה מספיק אחד, בכינוי צריך שניים. רבי יוסי ברבי יהודה עושה להפך, את ההקש הוא לוקח דווקא לכינוי, כי לדעתו ההקש לסתירה כבר תפוס, ואת המיעוט הוא לוקח לסתירה, ולכן לכינוי אחד, לסתירה שניים. ואחרי זה ראינו ארבע הערות לסיום. דבר אחד, כשמספיק אחד, זה יכול להיות גם הבעל בעצמו. דבר שני, כיוון שזה יכול להיות גם הבעל בעצמו, אז לרבי אליעזר ולרבי יוסי ברבי יהודה אין הדבר סוף, כי בעצם יכול להיות שבעלים יעלילו סתם על אנשים שלהם. דבר שלישי, צריך להיזהר בזמן הזה מלקנות, כי אז הם יאסרו והם לא יוכלו להשקוט את האישה בשביל לברר את זה, וזה במיוחד נכון לרבי יוסי ברבי יהודה, כי לדעתו הכינוי יכול לעשות גם בלי עדים. ודבר רביעי, ראינו שהפירוש של המילה כינוי זה סוג של רוגז שנעשה בין מישהו למישהו. לפי ריש לקיש
בין האישה לבין אותו פלוני, זה כנראה אומר שהכינוי נעשה שלא בפני עדים, ולכן אותו פלוני לא מבין למה היא מתרחקת ממנו ולכן הוא מתרגז. לעומת זאת, לפי הבעיה, הכינוי נעשה כן בפני עדים, לכן האחרים לא מתרגזים, אבל זה עושה רוגז בין האיש לבין האישה. מחר נמשיך עם עוד פירוש למילה כינוי. עד כאן להיום, כל טוב.